ערב טוב לכם. אז בואו אנחנו נפתח כמו שאנחנו רגילים לפתוח עם התפילות. יש אנשים שלא היו אף פעם כאן? הרבה. אז אני צריכה להגיד כמה מילים על התפילות למענכם. אנחנו נוהגים לפתוח בתפילות מכמה וכמה סיבות, אז אני לא אעשה סיפור ארוך, אני אגיד בקיצור. הסיבה האחת, לעשות קצת הפרדה בין חול לקודש, בין באים מחיי היומיום, מהדברים שמעסיקים אתכם ומטרידים אתכם. אנחנו רוצים לעשות הפרדה, לשים קו למשך כמה שעות, לפנות את המיינד שלנו, להקשיב לדברים האלה, והתפילות העוזרות ליצור את הלך הרוח הנכון. אז זו סיבה אחת. סיבה שנייה, אנחנו אומרים שאתם תשמעו את זה הרבה במשך הטיצ'ינג שלנו הזה ובכל האחרים, מוטיב חוזר, עיקרי בטיצ'ינג שלנו, שהדברים לא עובדים מצד עצמם, הדברים הם ריקים, נושא מרכזי בכל הלימוד שלנו. מה זה אומר? שזה לא שאתם באים לאיזה מקום ואתם שומעים איזה דברים או קוראים איזה דברים ועכשיו החיים שלכם משתנים. כי לפעמים אתם קוראים משהו בחיים שלכם משתנים, ולפעמים אתם קוראים משהו וזה לא נוגע בכם. אותו דבר הרצאות, אותו דבר. אז מה עושה את ההבדל? מה עושה את ההבדל בין מתי זה כן משפיע עליי וכן תורם לי ומתי לא? מה שעושה את ההבדל זה אתם. זה איך אני באה להקשיב לדברים, מאיפה אני באה. ואנחנו אומרים שככל שהמוטיבציה טהורה יותר, ככה הדברים מגיעים אליכם בצורה טהורה יותר ועובדים עליכם בצורה טובה יותר. כי אין להם, כמו שאנחנו נדגיש אחר כך בהמשך, אין להם טבע משל עצמם. אתם נותנים להם את הטבע. אז ככל שאתם יכולים ליצור מוטיבציה שבה ליצור טוב, להביא את עצמכם למצב נעלה יותר, נשגב יותר, ככה הדברים עובדים יותר טוב. בתפילות שלנו אנחנו מבטאים את זה. סיבה שלישית, דרך טובה להשיג את זה זה על ידי פתיחת הלב. כי בבודהיזם אנחנו אומרים שהמיינד שלנו הוא לא כאן, הוא כאן. וככל שאנחנו יכולים יותר לפתוח את ליבנו, גם נהיה שמחים יותר וגם יותר החוכמה תבוא אלינו. אז אותם הדברים שאתם שומעים מפה, המידה שבה הם מגיעים אליכם בסופו של דבר, היא תלויה בכמה אתם נפתחים להם. ואין דרך טובה לפתוח את ליבנו מאשר יצירה של רגשות של הכרת תודה תמיד, לא רק בהרצאה ולא רק בבודיזם, תמיד. שני פגישה עם כל אדם. תקדישו רגע לחשוב מי האדם הזה בחיים שלכם ומה הסגולות שהוא מביא איתו ומה יש לכם ללמוד ממנו ואיזה מזל שהם בחיים שלכם. ובלבכם להודות להם על זה, אתם גם יכולים בכל רם, אבל אפילו מה אתם עושים את זה בשקט בלב עם הנסיבות לא מתאימות, אתם נפתחים אליהם והמפגש הוא אחר. עכשיו, למה אנחנו מודים כאן? פה אתם מקבלים טיצ'ינג שיכול לשנות את חייכם. זו המטרה של הטיצ'ינג הזה, ככה הוא ניתן. הוא ניתן כדי להשפיע על אנשים, כדי להביא ברכה לאנשים. אנחנו נדבר עוד מעט על השושלת, מאיך הוא הגיע וכך הלאה. אבל לפני שנדבר על זה, מראש אתם צריכים להודות להם. זה פותח את לבכם ואתם מקשיבים אחרת. אז אנחנו מתחילים בתפילה של הכרת התודה, ואנחנו עושים את זה גם על ידי הגשת מנחה, והמנחה היא למורים שהביאו אלינו את הטיצ'ינג. ותמיד עם ההלך רוח של לתת משהו, בתמורה לתת משהו, זה פותח את הלב. זה כל מיני טריקים לפתוח את הלב, שבסופו של דבר החוכמה תיכנס פנימה. אנחנו צריכים לעשות למקום. זו תפילה ראשונה. התפילה השנייה זה תפילה של מקלט. זו תפילה שאנחנו הולכים למקלט, ויש לזה הרבה רבדים. זה טיצ'ינג שככל שנשארים יותר בלימוד הזה, הוא מקבל יותר משמעות ויותר עומק. אז אני אגיד רק במילה אחת, בסופו של דבר אנחנו באים לכאן כדי שנצא מפה קצת יותר חכמים, קצת יותר טובים, קצת יותר מסוגלים לעזור לנו ולזולת. אז אנחנו הולכים למקלט ביכולת הרוחנית הזאת ש... אנחנו מקווים לקבל, לפתח כתוצאה מהלימוד. אז זה מקום נפלא ללכת למקלט, ואחר כך נפרט על זה קצת יותר. אז בואו נתחיל בתפילות.
ארץ תומה בפרחים עדויה, ימעט פילי יבשות אהבה, בחמה ולבנה היא עדויה. ופנימים של כל חסד ונעתה, אלידי ירחנה אל הארץ. חגישנה, כגן של עדנה תארה, או מיתנו בכך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תואר.
אידן גורורת נמנדה, חמיית היה.
עשית מפתחי, עבוד עבדם, אהוב הצנדה, תביאי לזכותם של טובי מעשי, תחי לרעה למען כל הבריאה. עד אוי העתי, עשית מפתחי, עבוד עבדם, אהוב הצנדה, תביאי לזכותם של טובי מעשי, תחי לרעה למען כל הבריאה. אמרו יעתי, יצאי מפתחי, עבוד עבדם, אהוב הצנדה, תביאי לזכותם של טובי מעשי, תחי לרעה למען כל הבריאה.
אז ערב טוב לכם שוב. הלימוד שלפנינו נקרא שבעה עיקרים לאימון התודעה, או שבעה עיקרים לאימון הלב הטוב. זה אפשר גם לתרגם שבעה שלבים לפיתוח הלב הטוב. בטיבטית, אני מבטיחה לא לכתוב הרבה, אבל קצת מוכחים, כי אחרת לא תאמינו לי. כן, אז ההמלצה שלי לכם זה א', תקחו רשימות. אתם לא יודעים מתי תקראו ללמד את זה. לפעמים אתם לא מתכננים ואנשים באים ומפצירים בכם. אתם צריכים להיות מוכנים. וחוץ מזה, הצעה שלי שתנסו לשרבט את הטיבטית גם אם אתם לא מכירים את האלף בית. כי ככה נזרעים הזרעים, בסוף אתם תדעו את האלף בית. והשפה הזאת העבירה לנו חוכמה כל כך מדהימה ועמוקה, שזה ברכה גדולה ללמוד אותה. הדימור לוג'ון, דון דון מה. לוג'ון, דון דון מה. אז לוג'ון, נתקלנו במילה הזו בלימוד קודם, לוג'ון, לא זה מיינד, ג'ון זה תרגול או התמרה, או גם טיהור, כל המשמעויות האלה יש במילה ג'ון. אז לוג'ון אנחנו מתרגמים כהתמרת התודעה, או אימון התודעה. ג'ון היא מילה אוהבת משמעויות, אחת המשמעויות שלה זה משמעות. גם נקודה, גם עיקר, אני תרגמתי כעיקר. העיקרים שם, אם מפה. דון זה שבע, ומה זה סיומת נקבית, ותמיד יתווה החוכמה, הטיבטים מסתיימים במה? בסיומת נקבית. לפעמים מו, זה גם סיומת נקבית. בלמרים אומרים למרים שמו, זו אותה סיומת נקבית. אז זה שם הכתב שלנו, אנחנו תרגמנו שבעה עיקרים לאימון התודעה, במקום אחר כתוב לפיתוח הלב הטוב. הכתב נכתב על ידי גשת שקרה, אם הוא גשת שקרה, והוא חי בטיבט בשנים 1101 עד 1175. שמו מאוית לפעמים אחרת, ויש לכם כאן שתי צורות אחרות שבהן הוא מופיע. ושמו האחר הוא ישה דורג'ה. אני צריכה להגיד לכם קודם קצת אודות הכתב הזה, כי זה חלק חשוב מהלימוד בעצם. ויש הרבה לוג'ונגים. זאת הייתה ספרות שלמה שהתפתחה בראשית ימי הבודיזם בטיבט. בודיזם הגיע לטיבט בכמה גלים, הראשון היה בערך בשנת 800, והוא המשיך להגיע בערך בשנת 1000, אז זה ממש בימים הראשונים של הבודיזם בטיבט, המאות השנים הראשונות, 100, 200, 300 שנים, 400 שנים זה עדיין השלבים הראשונים. הזרם שדרכו התפתח הלימוד הזה, הם נקראו קדמפה, אמרו קדמפה. וקה פירושו מילה, ודמפה פירושה קדושה, וגם פירושו הנחיה. אז אתם יכולים להגיד ההנחיות הקדושות, משהו כזה. או אנשי המילה, לפעמים אפשר לתרגם, אנשי המילה. לפני שהבודיזם הגיע לטיבט, אפילו לא היה שם א' ב'. הם היו רועי יק, יק זה סוג של בקר, אנשים מאוד פשוטים ואנלפבטים. אז הלימוד ניתן בעל פה, בהתחלה. יותר מאוחר הם הלכו ופיתחו א' ב' והוקמה מערכת מנזרים מפוארת, אבל זה היה הימים הראשונים. כל זה עוד לא היה. ואתם תראו בלוג'ונג הזה, הוא מאוד תמציתי. הדברים כתובים במשפטים קצרים שיהיו קלים ללמוד בעל פה, כי הם לא ידעו קורא וכתוב. הם קיבלו לימוד בעל פה, מפי הלמה, והיו להם נקודות להזכיר להם את הלימוד, ראשי פרקים. וזה הלוג'ונג. חייבים לימוד, הרבה מקומות תראו אחר כך, זה מופיע מאוד סתום. אתם קוראים את זה, אתם לא יודעים מה זה. והלימוד עבר בעל פה, הייתה מסורת שבעל פה. ויש בזה הרבה הרבה חן וקסם, כי יש את התום הזה של המפגש הראשוני עם חוכמה גדולה. הנה פה ארץ של רואי יק אנלפבטי, ופתאום הם נפגשים בחוכמה, ומתחילים לתרגם אותה בתמימות ובכנות רבה. ובמובן מסוים אנחנו קצת דומים להם, כי הדור שלנו הוא הדור הראשון שפוגש את החוכמה הזאת במערב, אפשר להגיד, אולי ראשון או שני. אנחנו ממש בחיתולים של הדרמה. ועוד אנחנו רחוק מהמצב שהלימוד מתאבן והופך להיות אוסף של תקסים ותפילות של קרים ושאנשים אפילו לא יודעים את המשמעות שלהם. אז יש לנו את היתרון של הקדמפה. אנחנו יכולים להפיק את מרב הברכה מהלימוד הזה. ויש ספרות שלמה של לוג'ונגים. אחד מהם כבר למדנו לוג'ונג צי גמא, זוכרים? אמרו לוג'ונג צי גמא? שמונה לאימון תודעה קראנו לזה בעברית. זה הלוג'ונג צי גמא. שנכתב על ידי דורג'י סנגר לאנגרי טמפה, אמרו דורג'י סנגר? לאנגרי טמפה. זה היו שני שמות של אותו אדם. מסתבר שהוא קדם לגשת שיקאוואק בשני דורות. והוא כתב את השמונה פסוקים המפורסמים שלמדנו אותם, ואלו מכם אולי שתרגלו אותם, אני מניחה שמתחילים לחוות את הברכה העצומה בטיצ'ינג הזה. זה טיצ'ינג יותר מאוחר, ולכן הוא גם יותר, ככל שמתקדמים בזמן, הטיצ'ינגס מתארכים ונהיים יותר מפורטים. אז הוא כבר חמישה עמודים, קודם היה עמוד אחד. על הטקסט הזה ספציפית יש מעט מאוד ביאורים מסתבר. יש ביאור של הדלאי לאמה החמישי, יש ביאור של נולצ'ו דרמה בדרה, חכם גדול גדול במסורת הגילוקפה שחי במאה ה-18, ובאופן כללי, זהו, פחות או יותר, אז פבונקה רימפוצ'ה. פבונקה רימפוצ'ה חי בראשית המאה ה-20, היה מורה של המורה של המורה שלי, כתב הרבה ביאורים, כתב ביאור על הלוג'ונג הזה, ואנחנו מתבססים על הביאור שלו. כפי שהוא עבר אלינו ואליי דרך קן רימפוצ'ה ודרך גשם מייקל. ועלמה גיומי קנצו רימפוצ'ה, עלמה הנוסף שלמדתי אצלו. הביאור עצמו הוא סודי, אז אתם לא מקבלים תרגום שלו, אבל אתם מקבלים אותו בעל פה. עכשיו בקשר לשם של הגשע פה, צ'קאווה זה היה שמו, גשע היום זה תואר, אנחנו אומרים גשע מייקל, נכון? היום כשאומרים גשע זה תואר שנותנים במנזרים של הגילוקפה, מי שלמד במנזר 20 עד 25 שנה ועבר את כל המסלול ועמד את כל חמשת הספרים הגדולים, בילה כל יום 4 שעות על מגרש הפולמוסים, עמד בבחינה בעל פה, בדרגות שונות של בחינות בעל פה, זה קצת כמו PhD, מאסטר, זה לא קל. בימים ההם לא הייתה קיימת מערכת מנזרית כזו. אז פה כשאומרים גשת שיקרה לא מתכוונים לתואר גשת כמו שמתכוונים לו היום. המילה גשה, יש לה את השתי עברות ג' וש', טיבטים עושים את זה כל הזמן, הם לוקחים שתי מילים, זורקים את העברה השנייה ומחברים אותם ויש מילה חדשה. אז ג' זה קיצור מגווי, אמרו גווי, ש' זה קיצור משן ים, אז גווי פירושו רב חסד או טוב, ושן ים פירושו ידיד קרוב, ידיד מאוד קרוב. כמו קרבת דם ואולי אפילו יותר. אז גאו השנים זה הידיד הטוב אנחנו מתרגמים. זה תרגום של המילה הסנסקריט קליאן המיטרה, שיש לה בדיוק את אותו המובן. קליאן המיטרה זה הידיד הטוב, הידיד רב החסד. מה זה ידיד רב חסד? מה זה ידיד טוב? זה אדם שמנחה אותי בדרך הרוחנית. זה מורה רוחני. אז פה, שהחליטו לקרוא לו גשת שקאווה, זה לתת לו כבוד כמורה רוחני גדול. זה המשמעות כאן. בכל הלוג'ונגים, הנושא שעובר בכולם, הדגש בכולם, זה פיתוח החמלה. אמרו צוקג'ה? צ'מפו. צוקג'ה? צ'מפו. ועכשיו אמרו נינג'ה? צ'מפו. אז המילה נינג פירושה לב. המילה צוק פירושה גם כן לב. אלא שצוק זה לב של ישות קדושה, של בודה. יש להם מערכות מילים נפרדות לחלקי גוף של אדם מן השורה ולאדם קדוש. ולאחרונה דיברתי עם מישהו שלמד טיבטית ואמרו שיש לא רק שתי מערכות מילים, יש חמש מערכות מילים. ג'י פירושו גדול, ג'י פירושו בעצם מלך או שר או מישהו נכבד. אז נינג ג'י זה, אתם יכולים להגיד, מלך הלב או מלכת הלב. וזה כינוי לחמלה בטיבטית, נינג ג'י. צוק ג'י, אותו דבר. זאת גם חמלה, אבל זאת החמלה בליבו של הבודה. צ'מפו זה גדול, אז נינג'ה צ'מפו זה החמלה הגדולה, וטוקג'ה צ'מפו זה החמלה הגדולה בליבו של הבודה. שנינג'ה צ'מפו הוא כעין וכאפס לעומת טוקג'ה צ'מפו. הבודות הביאו את החמלה שלהם למדרגה של שלמות, שהיא קשה לנו אפילו לדמיין. אז הנושא בכל הלוג'ונגים זה לעזור לנו לפתח את הטוקג'ה צ'מפו. קודם את הנינג'ה צ'מפו כמובן, במטרה להגיע שנהיה בודות ויהיה לנו טוקג'ה צ'מפו. כשאני אומרת נהיה בודות, הכוונה לא שאנחנו פתאום נהיה איזה אדם הודי שמתרוצץ בג'ונגלים של הודו מלפני 2500 שנה. המילה בודה, אנחנו מתכוונים לישות מוארת שפיתחה למידה מקסימלית את האהבה שלה, את החמלה שלה ואת החוכמה שלה. ופיתחה יכולת לעזור לכל היצורים בו זמנית. זה מין ישות של אור, מלאך. שיש לו ידע כל, יש לו חמלה אינסופית ואהבה אינסופית לכל היצורים, בלי יוצא מן הכלל וללא שום תנאים, ללא שום אפליה, וגם יכולת לבוא ולקדם אותם בדרכם הרוחנית, להביא אותם למצב שלו. מסתבר שכשאנחנו מפתחים את החמלה הגדולה, בגלל האופן שבו אנחנו בנויים, כשאנחנו מפתחים את החמלה, מפתחים את האהבה, בו בזמן מתפתחת החוכמה. למעשה, אי אפשר לפתח חוכמה גדולה של ממש בלי זה. זה תנאי חיוני. וזה יותר קל. יותר קל לפתח את החמלה מאשר את החוכמה. החוכמה דורשת הבנה עמוקה של ריקוד, וכמו שתראו, זה לא עניין קל. הלימוד הזה, מטרתו להכין את ליבנו, לפתוח את ליבנו ללימוד של החוכמה. ככה כל הלוג'ונגים, ככה טונגלן, כל הסדנאות שאנחנו עשינו כאן עד עכשיו. כל זה בנוי בשביל שאחר כך נפתח חוכמה. הלימוד של החוכמה לא יתפוס בליבנו אם לא פתחנו אותו קודם, על ידי החמלה. וצריך לעבוד הרבה הרבה לפתוח אותו, כמו שאנחנו נראה, כי אנחנו מאוד לא מוכנים בלימוד החוכמה. אחרת כבר היינו רוכשים חוכמה וכבר לא היינו צריכים לסבול. זאת ההוכחה. ואין לזה קשר עם ה-IQ ועם הציונים שלכם בתעודת בגרות. יש לנו כל הכבוד לציונים שלכם. החוכמה הרוחנית שלנו היא מאוד בחיתולים. ולפתוח אותה אנחנו צריכים לפתח את החמלה. ואני צריכה להגיד לכם שאני קיבלתי את הטיצ'ינג הזה כמה פעמים. פעם ראשונה קיבלתי אותו מגשם מייקל. פעם שנייה קיבלתי אותו מהלמה שני שנפטר, קן רימפוצ'ה, גשם לוסנג טארצ'ין. זה היה כשנה וחצי לפני מותו, זה היה לימוד מאוד מפורט ונרחב שהוא נתן. יותר מאוחר קיבלתי אותו שוב מגשם מייקל, יותר מאוחר קיבלתי גם מלמה טיבטי אחר שהיה ראש הקולג' הקאנטרי שלהם, והוא ראש הגלוקפה, הוא עכשיו בארצות הברית, on and off, שמעתי את זה ממנו. ויש עוד עניין, בגלל שזה כתב כל כך עתיק, במשך השנים התפתחו גרסאות שונות שלו. לפעמים יש פה פסוקים שלא מופיעים פה, או שיש פה פסוקים שלא מופיעים פה. לפעמים יש קצת וריאציות בפסוקים. לפעמים הם לא באותו סדר. והמורים השונים שלימדו אותי לימדו ממקורות שונים. אז זה לא סיב על הבלבול קצת. יחד עם זה, לוג'ונג בעיקרו הוא אותו דבר. הגרסה שאתם מקבלים נערכה על ידי גשם מייקל רוץ'. על פי כתבים שהוא קיבל מכן רימפוצ'ה גשר לוסנטרשין, שהיה מורה שלי ושלו. וזה היה טקסט עתיק ומרופק, כמו שכל הטקסטים האלה, והרבה פעמים יש אותיות קצת מחוקות, או שיש הרבה שגיאות כתיב בטקסטים האלה, כי אנשים שכתבו לא בהכרח ידעו כתיב, והרבה פעמים שינוי קטן בכתיב משנה משמעות. אז היה פה הרבה עבודה לערוך את זה. זאת העבודה שגשר מייקל עשה, וגם כן רימפוצ'ה עשה במקביל, אלא שהם לא עבדו בדיוק מאותה גרסה. והכתב מתחיל בקידה. הוא קודם אומר אום סבסטי, שזה כזה, שיהיה טוב, שיהיה הכל טוב. ואחרי זה הוא מתחיל, אני קד קידה לחמלה הקדושה. וכל כתב כזה שבא ללמד אותנו חמלה, שבא ללמד חוכמה, שזאת בעצם חוכמה שהוא עברה אלינו מהבודה, תמיד המחבר מתחיל בקידות, כמו שאנחנו מתחילים עם המנדלה, מתחילים בהודיה, מתחילים בלתת קרדיט. מחבר בודיסטי, אם הוא עשה היטב את הדרך, מימש את הדרך ומבין אותה ותרגל אותה. אם הוא תרגל אותה היטב, הוא מתחבר לגדולה של הדברים האלה, הוא מתחבר לגדולה של הבודה, והוא מבין את החוסר עצמיות שלו עצמו, שזה מה שהוא בא ללמד אותנו. אז הדבר האחרון שתראו בספרות בודיסטית טובה, זה מי שאומר, ככה אני חשבתי וראיתי, והנה אני בא ללמד אתכם ממני. ותמיד אני קיבלתי את זה מהמורים שלי, והם קיבלו את זה מהמורים שלהם, ואני קד לאלו שדרכם, הייתה לי הזכות להיות האפיק שדרכו זה עובר. והמחברים הטובים, המבריקים ביותר, הם יהיו הצנועים ביותר. המטרה שלהם זה להפוך את עצמם לאפיק נקי. לא לקלקל את התואר שהם קיבלו, להעביר את זה נקי. הם זזים מהדרך כדי שהתורה תוכל לעבור נקי, לזרום נקי. אז הם תמיד קדים קידה למי שהעבירו להם את זה. למי הם קדים קידה? בכתבים שונים הם קדים קידה לישויות שונות ולדברים שונים. פה הוא קד קידה לחמלה הקדושה עצמה, שזה מעניין, כי הרבה פעמים קדים לבודה או למנג'ושרי או למורה שלהם, פה הוא קד לחמלה הגדולה. ועל זה יש מה להגיד. יש חכם בודיסטי גדול בשם אריה נגארג'ונה, שכתב ספר מאוד ידוע שנקרא חוכמת השורש, שהוא כולו מלמד על ריקות. ספר מדהים, עמוק, מאוד קשה לקרוא אותו לבד. אריה נגארג'ונה חי בראשית האלף הראשון. בת צ'נדרקירטי, שהיה חכם בודיסטי הודי, שחי בערך המאה השמינית, וכתב ביאור על מול הפראז'נה, שזה חוכמת השורש, והביאור שלו הוא הספר הקלאסי של דרך האמצע בבודיזם. הוא אבי דרך האמצע. למעשה נגארג'ונה הוא אבי דרך האמצע, אבל צ'נדרקירטי באר אותו מאוד יפה, אז לפעמים גם קוראים לו אבי דרך האמצע. לפעמים קוראים להם האב ובנו. צ'נדרקירטי בביאורו כאילו הוציא את המשמעות של נגארג'ונה ועשה אותה מאוד ברורה. כשאומרים מאוד ברורה בבודיזם זה צריך במרכאות כפולות. כי כשאתם מנסים לקרוא את צ'נדרקירטי אתם רואים שזה לא קל, וגם עליו יש ביאורים ועל הביאורים שלו יש ביאורים, ככה זה הולך. כל הבודיזם הטיבטי בעצם מעוגן בתוך דרך האמצע. דרך האמצע היא תפיסה, זו פילוסופיה, זו השקפת עולם, זו דרך להסביר את עולמנו, זו אסכולה שגם לה יש תתי אסכולות, ואנחנו מקדישים הרבה זמן ללמוד את דרך האמצע. כי אנחנו אומרים שזה מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים להשתחרר מסבל, לרכוש חוכמה, אנחנו חייבים להבין את דרך האמצע. את דרכו של נגארג'ונה, צ'נדרקירטי, וחכמים שבאו יותר מאוחר, וזה עבר דרך השושלת לטריג'ן רימפוצ'ה, הוא היה מורה של הדלאי לאמה הנוכחי, הוא היה גם המורה של המורה שלי, קן רימפוצ'ה. אז הוא כזה סבא גדול שלכם. הוא נחשב גלגול של צ'נדרקירטי. אז אתם מקבלים את השושלת ישר. אז זה ספר על דרך האמצע, הוא ספר פילוסופי, הוא ספר על הפילוסופיה של הריקות. וכשהוא פותח את הספר הזה, למה הוא כאן? לחמלה הגדולה. זאת אומרת, ספר שהוא מאוד עמוק ופילוסופי ושכלתני, אם תרצו, הוא כאן לחמלה הגדולה. אז אנחנו מדברים על הטובג'ה צ'מפו, על המטרה של הלימוד הזה לפתח את החמלה הקדושה בליבנו כדי שנגיע להיות בודות, להגיע להערה. איך נוצר בודה? איך יכול אדם להגיע להארה? כשאני אומרת נוצר בודה, זאת אומרת אדם הגיע להארה. הגיע לשלמות הזאת שתיארתי לכם קצת קודם. מאיפה הוא נולד? מאיפה הוא בא בודה? אני לא מתכוונת לאמא הביולוגית שלו, כי אם כל אמא ביולוגית, אם כל לידה הייתה מביאה לבודה, זה היה קל, נכון? אז לא לזה אני מתכוונת. מהם הסיבות? אנחנו אומרים שכל דבר צריך שיהיה לו סיבות, כדי שיהיה לי תוצאה, אני צריכה את הסיבה שלה. מה הסיבה שמייצרת בודות? אנחנו אומרים, מה שמייצר בודות זה בודיסטווה. אתה צריך להיות קודם בודיסטווה לפני שאתה יכול להיות בודה. בודיסטווה זה אותו אדם שיצר בליבו את הכמיהה להגיע להארה, את השאיפה להגיע להארה. בלי שיצרנו בליבנו שאיפה עזה ועמוקה, להגיע להארה, לא נוכל להגיע להארה. גם מטרות ארציות פשוטות, אנחנו לא יכולים להשיג, שמתם לכם למטרה, לימור בית ספר רפואה. אתם לא יכולים לסיים את כל השלבים ולעבור דרך כל המבחנים והקשיים, אם אין לכם שאיפה לסיים את זה, כי אחרת תנשרו באמצע. כל משימה שיש לה איזשהו ערך דורשת את השאיפה הזאת. מה גם המטרה הנשגבה הזאת של להגיע להארה, צריך שיהיה לנו שאיפה להגיע להארה. אדם שפיתח בליבו במלואה את השאיפה להארה, אנחנו קוראים להם בודיסטווה. אז מה שמייצר בודות זה בודיסטווה. מה מייצר בודיסטווה? אז יש לנו לימוד ואימון איך להתפתח ולהפוך לבודיסטווה. אנחנו אומרים על בודיסטווה שהם אנשים קדושים. אנחנו קוראים להם לפעמים לוחמי רוח. מאסטר שנטידבה, שהוא נחשב נסיך הבודיסטווה, הוא מלמד אותנו איך להפוך לבודיסטווה. הבודיסטווה מפתחים את עצמם תכונות נעלות, תכונות נשגבות. הם מפתחים את הנתינה שלהם למידה מדהימה. הם מפתחים את המוסריות שלהם למידה מדהימה. את אורך הרוח שלהם הם מפתחים למידות מדהימות. את חדוות המאמץ. הם מפתחים יכולת ריכוז מדיטטיבי. הם מפתחים בסופו של דבר חוכמה. מה מניע בודיסטווה? לעשות את כל התרגול המפורט והארוך והקשה. לפעמים התרגול מאוד קשה, כי אתם צריכים לסטות מהמסלול הרגיל שבו אתם רגילים ללכת כל הזמן. אז כל שינוי כזה יגרום לקשיים, שתצטרכו להתגבר עליהם. אם אתם על דרך רוחנית ראויה לשמה, אתם חייבים להתגבר לקשיים. כדי שנתגבר עליהם צריכה להיות נכונות להתגבר עליהם, צריך נכונות להתמודד איתם. מה יביא את הנכונות להתמודד עם הקשיים האלה? אנחנו אומרים החמלה הגדולה. החמלה הגדולה. החמלה שבאה מתוך ההבנה של מצבנו הקיומי שהוא בחירה, ושכל הברואים האחרים נמצאים באותו מצב. גם אם לא קורה שום דבר רע, כולנו בזרועות שר המוות. כולנו בתהליך של בליה והזדקנות וגוף שנחלש, לא משנה מה גילכם. ברגע שתינוק נולד, הוא כבר נכנס לתוך הרכבת הזאת, הוא כבר בתוך התהליך הזה. והתנאי הזה להזדקן, להתבלות ולמות, מצוי בתוך כל אחד מאיתנו. ובדרך יש גם צרות אחרות כמו שכולנו יודעים. אז בודיסטווה נוצר מתוך החמלה שמתפתחת בליבו, שבה הוא מבין את מצבו הוא והוא מבין את מצבם של האחרים, והחמלה גדלה למידה כל כך גדולה שהוא לא יכול לשאת את המצב הזה, ושהוא מוכן לעשות כל מה שצריך כדי לפענח את החידה הזאת, איך יוצאים מכאן. איך יוצאים מכאן ואיך עוזרים לאחרים לצאת מכאן. וכדי לעלות על הרכבת הזאת צריך מידה רבה של אמונה, מידה רבה של תמימות ילדותית אם תרצו. כל ילד רוצה לעזור לאבא אימא, להיות טרזן, להיות סופרמן, בגלל זה הסרטים כל כך מצליחים, נכון? כי זה חלום כמוס בלב כולנו. ובגיל צעיר אנחנו מבטרים, כי בגיל צעיר מאוד ראינו שאנחנו לא יכולים לעזור, כי אנחנו מרגישים חסרי יכולת או חסרי עונים ואנחנו מבטרים. הבודיסטווה מתחבר לרצון הזה שיש לילד, שהוא נטוע בלב כולנו, כולנו באים איתו. אנחנו אומרים שזה מטרת הקיום האנושי שלנו, זה להגשים את החלום הזה, ולא לוותר, להמשיך לחפש דרכים איך להגשים אותו. והלימוד הזה בא לעזור לנו למצוא אותם, הוא מלמד אותנו איך לתרגל כדי שנוכל להגשים את החלום המדהים הזה. אז מכאן ש... הידע העיקרי, היכולת העיקרית שמניעה את כל הגלגלת הזאת של להגיע להארה זה החמלה. וכל הלא ג'ונגים הם עובדים על הפיתוח הזה של החמלה. וזאת הסיבה שמעשה צ'נדרקירטי, שבא ללמד אותנו את חוכמת הריקות לפי דרך האמצע, שהיא שלב חיוני בדרך, אבל קשה, הוא קד לחמלה הגדולה, כי זה מה שיסלול את הדרך בסופו של דבר להבין ריקות. למה לקוד? למה הוא קד לחמלה הגדולה? קשה לפתח חוכמה כשהלב סגור. קשה לפתוח את הסגירה הזאת. אנחנו קדים עם הגוף, אנחנו קדים עם המחשבה, אנחנו קדים בדיבור. הקידה הזאת, המתן כבוד, המתן הערכה, את הכרת התודה, כל זה נחוץ כדי לפתוח את ליבנו, כי הוא סגור ומסוגר. לכן אנחנו סובלים. אז כל הקידות באות לפתוח. הרגש הזה של הכרת תודה ושל הערכה והרצה פותח את ליבנו. אז פה יש את הקידה במילים, הוא קידה לחמלה הגדולה. ההתייחסות שבאה עם הקידה הזאת היא צוברת חסד רב, ואנחנו צריכים הרים גדולים של חסד כדי להפקיע דרך הסבל שלנו. אחרי שהוא גמר לקוד, אומר להגיד, אני קד לחמלה הקדושה, מיד אחרי זה אומר, להלן תמצית הנחיות ממסורתו של סרלימפה, נופת צוף משולה ליהלום ולחמה לעץ פרי. אז אני רוצה לדבר רגע על הצוף הזה. זה החוכמה שמגיעה אלינו מהבודה דרך המורים השונים של השושלת, דרך המורים שמעבירים אותה אליכם. הצוף זה ההמשלה לידע או לחוכמה שמגיעים אלינו. זה הצוף שכאן. והוא ממשיל אותה ליהלום ולחמה ולעץ פרי. אז זה מאוד יפה. ההנחיה הזאת היא, אומר כן רמפוצ'ה, תעזור לכם להשיג בקלות את ההערה. בלי לתרגל אותם, לא יקרה הרבה. אתם שומעים, אתם הולכים, הדבר הבא מגיע. אם תיקחו ואם תתחילו לתרגל אותם בהתמדה, כמו שאחר כך הוא יפרט לנו, זה יביא אתכם מהר להערה. ואחת הסיבות זה בגלל האותנטיות של השושלת. אז אנחנו תמיד תורכים לדבר על השושלת של הלימוד. אז הלימוד הזה בא דרך הבודה עצמו.
אחד הכינויים לבודה בספרות הבודיסטית הוא טובואן, שפירושו בעברית בעל היכולת, או אנחנו נגיד רב הסגולה.
הבודה לימד אותו למייטריה, שהוא בודיסטווה גדול, והוא נחשב הבודה הבא.
פירוש שמו הוא אהבה, ובטיבטית ג'מפה.
משם למאסטר הסנגה.
ולאחיו מאסטר וסובנדו. שני אלה מכונים בטיבטית טוקמה קוצ'ה, כלומר מאסטר הסנגה ואחיו.
מאסטר הסנגה היה חכם בודיסטי גדול שחי במאה הרביעית, ונאמר עליו שהוא קיבל טיצ'ינג ישירות ממייטריה, והוא העביר לנו ספרים על איך להיות בודיסטווה. ויש שושלת שממשיכה עד לסרלינגפה, השם סרלינגפה כתוב לכם פה בשורה הראשונה, ממסורתו של סרלינגפה. פירוש שמו, סר זה זהב, ולינג זה אי. אז האי המוזהב, וזה כינוי לאינדונזיה. הוא חי במה שהיום אינדונזיה. תא זה סיומת שכמו בן בעברית, אז בן האי המוזהב. והוא נחשב למקור גדול גדול ללימוד על בודיצ'יטה, איך לפתח את השאיפה להערה. בודיצ'יטה זה השאיפה להערה. מסופר על איך הבודיזם הגיע בכמה שלבים לטיבט. אחד השלבים העיקריים שהוא הגיע לטיבט היה בערך בשנת 1000 עם אדם בשם לורד אטישה, עולם האטישה.
הוא מכונה בטיבטית ג'ו ג'ה.
הוא היה הודי, כמו בסיפורים אחרים, הוא היה ראש מנזר גדול ומאוד מכובד ומאוד מלומד. ואומר לנו כן רמפוצ'ה, הוא גבר על כל המלומדים בני זמנו בחוכמתו ובידע שלו. אבל הוא לא היה מרוצה ברמה של הידע שלו בבודיצ'יטה. זאת אומרת, היה לו חוכמה גדולה, הוא הבין את הפילוסופיות היטב, אבל הוא לא הרגיש שיש לו הנחיה מספקת של בודיצ'יטה. והוא חיפש ממי הוא יכול ללמוד איך לפתח בודיצ'יטה, והוא שמע על סרלינגפה באינדונזיה. והוא בדק אותו מרחוק די הרבה זמן, אומרים 12 שנה. והתברר שסרלינגפה מבחינת ההבנה שלו של הפילוסופיה של הריקות, היה נחוץ לעומת למה אטישה, הוא היה מאסכולה נחותה יותר, שההבנה שלה של ריקות פחותה יותר. אבל הידע שלו בבודיצ'יטה היה כל כך גדול, שלמרות שהוא היה גדול ממנו בתורה, מבחינה מסוימת, החליט בכל זאת לבוא ללמוד אצלו. עלה על ספינה 13 חודש, אומרים, נסע באוקיינוס ואיזו ספינה רעועה להגיע לאינדונזיה. מציקן את חייו בקיצור. וישב ולמד עם סרלינגפה והביא אלינו את המסורת. והלימוד שלנו כל בודיצ'יטה בא משם. המסורת נמשכת, אני רק אגיד את זה בקיצור. תלמיד של עטישה שמו דרום טומפה, אמרו דרום טומפה. הוא היה מין מלאך כזה מדהים. לורד עטישה, הוא בא מהודו ללמד את הטיבטים, תרבות אחרת, מקום אחר. הוא כבר היה בן 60, הוא היה צריך הרבה עזרה. דרום טומפה כל פעם שהיה צריך משהו היה מופיע והיה מארגן את הכל. הוא לא היה נזיר, הוא היה איש עסקים בעצם. כל הזמן תמך בלורד עטישה, מלאך כזה. ודרום טומפה הפך לעצמו למורה גדול, התלמיד שלו היה פוטואה, הוא פוטואה. התלמיד של פוטואה היה לנגרי טנפה, אמרו לנגרי טנפה. אותו אנחנו מכירים, הוא משמונה לאימון תודעה. התלמיד של לנגרי טנפה היה שראווה, אמרו שראווה. ואחרי אלה בא צ'יקאווה, שזה המחבר שלנו. אז הסיפור הולך שצ'יקאווה הלך לחפש את המורים האלה, הוא חיפש מורים לבודיצ'יטה, ואמרו לו, לנגרי טנפה, זה שכתב את שמונת הפסוקים, מורה גדול. אז הוא הלך לחפש אותו בעיר שבה הוא חי בטיבט, אבל עד שהוא הגיע ברגל דרך ההימאליה, המורה הזה נפטר. אז הוא היה מאוד עצוב, אבל אמרו לו, זה לא נורא, כי יש לו פה שלושה תלמידים שמלמדים. אז הוא התעודד קצת והלך לחפש. והסיפור הלך שיש מלחמת ירושה בין שלושת התלמידים האלה. אז הוא אמר, מאלה אני לא צריך ללמוד, אני בא ללמוד חמלה, לא... אמרו לו, לא הבנת, המלחמה היא, כל אחד רוצה שהשני יהיה היורש. אז אחד התלמידים האלה, כשראווה נהיה היורש, והוא הלך ללמוד אצלו. ואחרי שלמד בעצמו, הוא לימד את הלוג'ונג הזה למישהו, שהיה חולה צרעת. הוא תרגל את הלוג'ונג, שמכיל בתוכו הוראות על טונגלן, או תרגל טונגלן, והאדם הזה עברי. ומה שלא אמרתי לכם, שעד התקופה הזאת, כל הלימוד הזה היה בסתר, הוא נשמר בסוד, הוא עבר ממורה לתלמיד, ולכן היה כל הקושי הזה של למצוא את המורה וכך הלאה. למה הוא נשמר בסוד? כי כמו שתראו עוד מעט, הלימוד הזה הוא מאוד הולך בניגוד לאינסטינקטים שלנו, הוא מאוד הולך בניגוד להרגלים שלנו. אם אנחנו רגילים כל הזמן לדאוג לעצמנו, הלימוד הזה אומר, לא, אתה צריך לדאוג לזולת. ורוב האנשים... בתקופה ההיא לפחות נחשב שיזלזלו בכזה מין לימוד. וכשמזלזלים בלימוד שהוא קדוש ושהוא יכול להוציא אנשים מסבל, זאת קרמה לא טובה. אז כדי להגן על האנשים מפני התייחסות המזלזלת הזאת, הלמות שמרו את זה בסוד והעבירו את זה רק למי שחשבו שכבר בשל לשמוע את הלימוד הזה. התוצאה היא שמעט אנשים מכירים אותו, ומצד שני יש בו ברכה מרובה, אז תמיד יש את הקטע של למצוא את האיזון. בין להעביר את זה לאנשים המתאימים ובין לשמור על הברכה של הטיצ'ינג. בקיצור, הסיפור הוא שהלימוד הזה נתנו למצורעים. דיין כבר לא היה מה להפסיד, הם תרגלו כמו שצריך.
והם היו מבודדים.
ואחד כזה שעברי הניע את גשת צ'יקאווה להסיר את מתי הסודיות, ומאז גשת צ'יקאווה, שזה 800 שנה, הלימוד הזה נלמד בפומבי. ועכשיו... יש את הסכנה שאם אתם שומעים אותו ואם אין לכם את ההתייחסות הנאותה, זה לא טוב לכם. אז יכול מאוד להיות שכשאני אדבר כאן בהמשך, אולי תשמעו דברים שיעוררו בכם התנגדות, שיראו לכם לא הגיוניים או לא טבעיים. אז אם זה קורה, אז קודם כל תירגעו כי זה טבעי. הלימוד הזה כל כך מנוגד לטבע שלנו שזה ייראה לנו לא טבעי. רק בגלל שאנחנו מאמינים שמה שאנחנו רגילים זה טבעי. אנחנו מאמינים ככה. אז אם זה קורה לכם, אם מתעוררת לכם התנגדות, אז כדי להימנע מליפול לפח הזה של לדבור קרמה שלילית, ההצעה היא, תשימו את זה בצד. שימו את ההתנגדות בצד לפחות לזמן שאתם יושבים בכיתה. ותנו לזה קצת קרדיט, לפחות עד סוף השיעור. כי אולי תצמח ברכה בכל זאת. יותר מאוחר אתם תמיד יכולים לקחת חזרה את ההתנגדות. אז זאת ההצעה. זה דרך שמשחררת מסבל, שמביאה הרבה עושר. וגם אם יותר מאוחר תחליטו לא ללכת בדרך הזאת, ואני מקווה כזה שכן תחליטו, אל תפתחו התייחסות מזלזלת, כי זה יפגע בכם ויגרום לכם סבל. אוקיי? זה המלצה. אז דיברנו קצת על השושלת. עכשיו נקפוץ קצת קדימה. אמרו רנק צ'ן? רנק צ'ן זין. רנק זה עצמי, אני. עצמי. צ'ה הזה, זה הוקרה. זין זה להחזיק. אז ביחד רנק צ'ן זין זה התייחסות של הוקרה עצמית. וכשיש לי התייחסות בתודעה שלי של הוקרה עצמית, זה הרגש של לדאוג רק לעצמי, או לדאוג לעצמי בלבד. זה האויב שהלוג'ונג מנסה ללמד אותנו לחסל. הלוג'ונג מלמד אותנו שהסבל שלנו בא מכאן. הנטייה הטבעית במרכאות כפולות שיש לנו לדאוג לעצמנו קודם כל, היא בדיוק הסיבה שאנחנו עדיין סובלים. כי כמה שנים אנחנו כבר מנסים לדאוג לעצמנו, והנה אנחנו עדיין בעולם שיש בו מחלות ומלחמות וסבל ומצוקות אחרות. אז אולי זאת לא הדרך, ולמעשה הלוג'ונג אומר שזאת לא הדרך. זו בדיוק הטעות שאנחנו עושים. אלא מה? זו טעות שיושבת עמוק עמוק בתוכנו. ברמה של לא רק פרינציפים, אנחנו צריכים להילחם בתרבות שלמה שיושבת עלינו. ולא רק תרבות, אלא זה גם בא מולד. אנחנו גם באים עם זה, נולדים עם הנטיות האלה. אז כדי להתגבר על זה דורשה עבודה גדולה, זה תרגול גדול. וכל הלוג'ונגים באים לעזור לנו בדרך הזאת. לפני שזאת הדרך היחידה לצאת מסבל. אפשר לקרוא לה בשמות שונים, ואפשר להסביר אותה בצורות שונות, ואפשר לארגן את התרגול בסידורים שונים. זה לא חייב להיות טיבטי, זה לא חייב להיקרא בודיסטי. אבל האסנס בכל מקום, אם רוצים לצאת מסבל או זה, חייבים ללמוד להתגבר על השד הזה של הוקרה עצמית. חייבים ללמוד להתגבר עליו. אם תתחילו לתרגל את הדברים שהוא מלמד, וחלק מכם אני מקווה שהתחלתם מקטונגלן, קטונגלן הוא חלק מהלימוד הזה, די מהר נוצר יותר עושר. אלו מכם שמתרגלים יכולים להעיד על זה. די מהר אתם תרגישו שינוי בחיים שלכם, פנימי וחיצוני. בפנים תהיו יותר מאושרים, יותר שמחים, ודברים בחוץ יתחילו להסתדר יותר טוב. אם תתחילו לתרגל, לשים לב לאחרים ולהתחיל לדאוג להם באופן מודע, להקדיש זמן במשך היום לעשות את זה. אפשר להתרגל די מהר לרמה מסוימת של תרגול. אולי שבועיים. שבועיים תרגול כבר מסיר כאילו את המעטה הראשון של ההוקרה העצמית. אז יש כאילו שתי רמות. יש את הרמה היותר חיצונית. יש רמות שהן מתחת. שמושרשות בנו הרבה יותר עמוק, ברמה של דחפים, ברמה של אינסטינקטים, ברמה של רגשות עמוקים יותר. את אלה הרבה יותר קשה לנצח, הרבה יותר קשה לשנות. זה דורש חריש הרבה יותר עמוק, וזה כבר דורש הבנה עמוקה של ריקות. אז אתם תראו, ככל שאתם יכולים לחרוש יותר עמוק, העושר שלכם גדל בפרופורציה לעומק של החריש. ומה שיפה זה שאתם יכולים להתחיל מיד, התרגול הוא כל כך פשוט, אתם יכולים להתחיל מיד. זאת אומרת, אתם יכולים ללכת מפה ולהתחיל לתרגל, אם עוד לא התחלתם. אז המטרה של הלימוד הזה, זה להכין אתכם לחריש העמוק יותר. זה להתחיל לעשות את החריש הראשון, להכין אתכם לחריש העמוק יותר. אז כמו שאמרתי לכם, יש את שיקר לאחר שהוא ראה את ה... מצורה מבריא בעקבות התרגול, הוא החליט ללמד את זה בציבור, בקהל הרחב. ואם אתם מקשיבים ללימוד הזה, ואם אתם מבינים אותו עם רקע והבנה בריקות, אתם יכולים להשתמש בו לרפא אנשים. אבל זה רק אם זה מלווה בחוכמה. אם אתם במקביל משקיעים זמן בהבנה של ריקות לעומק. עד לזמנו של צ'יקאווה, הלמות חשבו שלאנשים אין מספיק חסד כדי להבין אותו, כדי לקלוט אותו, ואז זה יעורר בהם זלזול. אז הם שמרו את זה סודי. זה לא אומר שאנחנו הרבה יותר טובים מהם, והסכנה הזאת, כמו שאמרתי לכם, קיימת. ולמעשה לימוד כזה שכמון בו האוצר הזה, היכולת הזאת לשחרר אותנו מסבל, אם אין בנו מספיק טוב, אם אין לנו מספיק חסד, אם לא עשינו מספיק טוב בעולם, הלימוד ישמור את עצמו סודי בפנינו. אתם תשמעו ואולי הרמת הקליטה תהיה שונה. הלימוד ישמור על עצמו סודי anyway, ככה שהסכנה לא גדולה. יש פשטות רבה בלימוד הזה, לימדו את זה לרועי יקים, נתנו להם כמה משפטי מפתח לזכור את הלימוד. אל תתבלבלו מהפשטות שלו, הוא גאוני לגמרי. צריך גאון גדול כדי לגלות את הלימוד של הלו ג'ונג ולהעביר אותו בצורה פשוטה כפי שהוא מועבר כאן. זה אחד המפתחות בעולם שלנו. הדברים שעובדים בעולם שלנו, נחים, יושבים על הבסיס הזה שהלו ג'ונג מלמד אותנו. ללו ג'ונג יש שבעה עיקרים, שבע נקודות, שבעה שלבים. אתם יכולים להשתמש בחלוקה הזאת לשבעה שלבים ולעשות את המדיטציות לפי השלבים. כשבעה שלבים, אתם יכולים כל יום בשבוע להקדיש לאחד השלבים וזה יהיה נפלא. אם תעשו את זה, תתקדמו מאוד. יש לו ברכה גופנית, יש לו ברכה מנטלית עצומה. אז הלימוד מאורגן בשבעה עיקרים. הראשון שבהם, הבסיס של הדרמה או אימונים מקדימים. אחר כך האימון עצמו, והאימון עצמו בא להביא אותנו לפתח את השאיפה להארה.
את הבודיצ'יטה.
שהיא זו שמאפשרת אחר כך להשלים את הדרך להארה. בלעדיה לא נוכל להשלים את הדרך, כי לא נהיה מונעים מספיק. אז יש אימונים מקדימים, אחר כך האימון עצמו איך לפתח את השאיפה להארה, ואחר כך איך לעבוד תכלס, זה יהיה מאוד פרקטי אחר כך, איך לעשות, מה לעשות כשמתעוררת בעיה. בחיים, קורה משהו, קורה אסון, קורה תקלה, בעיה בבריאות. עכשיו אני יכולה, אני לא יכולה לתרגל. היום יש לי פגישה חשובה, אני לא יכולה לתרגל. אם תיתנו לדברים האלה להתגבר עליכם, אז לעולם לא תתרגלו, ויבוא המוות. אז הלימוד הזה הוא מאוד חשוב, זה ייחודי ללימוד של הלו ג'ונג, הסעיף הזה. זה איך לקחת בעיות, כל דבר שקורה בחיים, ואיך להפוך את זה לאימון, איך לתרגל עם זה. מאוד יפה. אחר כך יש סעיף 4, פה יש סיכום של התרגול במשך החיים והוא מאוד יפה, הוא גם לחיים וגם למוות. הוא איך למות טוב. איך למות ככה שיהיה לנו סיכוי טוב בגלגול הבא, אם לא נספיק בגלגול הזה. איך לתת לעצמנו צ'אנס טוב, וגם איך להגביר את הסיכויים בחיים האלה, זה פה. אחר כך הסעיף הזה זה מין אמת מידה, כאילו איך אתה יכול למדוד האם אתה מתרגל טוב, איך אתה תמדוד את ההתקדמות שלך. אז זה נותן לנו פה דרכים איך למדוד את ההתקדמות שלנו. וכל אחד יכול למדוד בעצמו. ואחר כך, 6 ו-7 זה אוסף של עצות והנחיות מאוד פרקטיות. מאוד מאוד פרקטיות. אתם זוכרים, הוא נותן את הלימוד הזה לרועי יק שלא קוראים ולא כותבים. אז כל פעם זה משפט קצר. ואתם תראו בהמשך, הם מאוד סתומים. צריך ללמוד עליהם. והם מאוד מאוד פרקטיים ומאוד יפים. כל אחד רק בכותרת. חלק מהם נעשה כאן, ואת החלק השני נעשה לו יישום לזוגיות רוחנית, וזה יהיה בלימוד על הזוגיות הרוחנית. חמישה משקעים אחוריים, כן. אז פה הוא אומר, בדור המנוון שלנו, תפשטו משקעים אחוריים, אז הלימוד הזה הוא צוף והוא מבריב, ויש בו את כל הברכה. מה זה המשקעים האחוריים? לפי הקוסמולוגיה הבודיסטית שמתוארת אבי דמה קושה, מתארים איך העולם נוצר ונחרב ונוצר שוב ונחרב שוב. יש עידנים, עידנים של יצירה, עידנים של הרס, עידנים באמצע. בתוך כל עידן כזה יש תתי עידנים, זה תקופות מאוד ארוכות, ביליוני שנים, ביליוני 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 שנים. אז יש שם תיאורים די מפורטים של כל התהליכים האלה. בקורס 8 אנחנו קצת נכנסים אליהם. אז כשמתחיל העולם, בהתחלה יש תיאור איך היצורים הם מאוד טהורים. זה קצת מקביל למסורת שלנו. החיים הם מאוד ארוכים. אחר כך משך החיים הולך ומתקצר. שם הם אומרים, כשמתחיל עידן זה 80,000 שנה. היצורים חיים מאוד ארוכים, הם מאוד טהורים. הם כמעט לא צריכים אוכל, האוכל שלהם מאוד טהור. עם הזמן הנגעים הרוחניים שלהם הולכים וגוברים, מתחילים זה שלי, זה שלך, כל הקווים האלה מתחילים להתמצק, בעקבות החלוקה של שלי שלך מתחילים לבוא נגעים רוחניים, אל תיקח לי, אני אקח לך, כעסים, מריבות, קנאה, כל זה מקצר את החיים, מאחר את הגוף, על זה מדברים כאן. ובמשך הזמן הנגעים הולכים ומתגברים, כתוצאה משך החיים הולך ומתקצר, יש יותר ויותר מחלות, יש יותר ויותר מלחמות, זה יורד, 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 עד שהעולם נחרב. העולם נחרב, אחרי כך זה מתחיל עוד פעם. אבל לפני שהוא נחרב, יש כמה כאלה מחזורים של מ-80 אלף, זה יורד עד אורך חיים של 10. אחר כך זה עולה בחזרה. אנחנו עכשיו איפה? באורך חיים 100? אז תחשבו, בין 80 אלף ל-10, איפה אנחנו נמצאים? הזמנים שלנו מאוד מנוונים, ובזה אנחנו לא שונים הרבה מהטיבטים, 500 שנה זה כלום לעומת העידנים האלה. אז על זה הוא מדבר פה, אז משקע אחור אחד זה שהחיים שלנו קצרים, וזה חשוב, כי להגיע להרד זה עבודה מאוד גדולה, צריך להתגבר על התניות מאוד עמוקות, זה דורש זמן, צריך לסדר את התנאים כדי שנוכל לתרגל, אחר כך צריך בפועל לתרגל, זה לוקח הרבה זמן, ואם החיים קצרים, אז הסיכויים שלנו לא טובים. זה פועל נגדנו. אז למזלנו, בדור שלנו, יש מורים שלומדים טנטרה שמאפשרת לעשות את זה במהלך חיים אחד, אבל זו עבודה גדולה בכל זאת. אז הוא אומר, קודם כל יש לנו ניוון אחד, זה שהחיים קצרים. ניוון אחר זה שאנחנו עושים הרבה מעשים רעים. הרבה מעשים רעים, רמאויות, מלחמות, הריגות, גניבות, אני לא צריכה לספר לכם, תפתחו עיתון. הרבה מעשים רעים, הרבה נגעים רוחניים. אנחנו מלאים ברגשות אוכרים שאוכרים את ליבנו. אז כבר מניתי 3, נכון? חיים קצרים, הרבה מעשים רעים והרבה נגעים רוחניים. זה 3. הרביעי זה השקפה שגויה. יש לנו השקפה שגויה שנטועה בנו מאוד חזק. אנחנו מאוד מאמינים בדברים חומריים. איך יודעים? אנחנו מבלים את רוב זמננו בלהשיג דברים חומריים. כסף ודברים, דברים חומריים כולל גם מוניטין למשל, כולל גם תהילה, כולל גם שבחים, אנחנו מקדישים מאמץ שיגידו עלינו דברים טובים, אנחנו מקדישים מאמץ להרגיש טוב, שזה גם דבר חומרי. עכשיו, בטח מיד תגידו, רגע, את רוצה להגיד לי שאני לא אמורה לדאוג לעצמי? יעלו לכם התנגדויות, אוקיי? שימו אותם בצד. כל הדברים האלה אנחנו אומרים גוזלים מאושרנו. אז בגלל שיש לנו השקפה שגויה מאוד חזקה, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים דברים, אנחנו צריכים לדאוג שנרגיש טוב, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו פרסום טוב וכך הלאה. זה מרחיק אותנו מהדרך הרוחנית ומקטין את הסיכוי שלנו להגיע להר. אז זה דבר רביעי. הדבר החמישי, שהזמנים הם לא תיאורים, באופן כללי, התקופה לא תיאורה. אז זה החמישה. החמישה האלה אומרים לנו בעצם שהסיכויים שלנו לא טובים, וזה נכון. אנחנו בעצם במין מרתון, כנגד שר המוות, והוא יבוא מהר, כי אנחנו בתקופה שבה החיים הם קצרים. השאלה מה נספיק על זה אז, לגמרי תלויה בסדר העדיפויות שאנחנו נחליט עליו מרגע זה עד לרגע המוות שלנו. מה שאנחנו נחליט לעשות עם החיים האלה, זה מה שיקבע את התוצאה של החיים האלה, אם נספיק או לא. ומה יקבע את סדר העדיפויות שלנו? מה ישפיע על כל אחד מאיתנו להחליט על סדר העדיפויות שלו? זה מידת ההבנה של הדברים האלה, מידת השכנוע שתרכשו בדברים האלה. כי אם אתם שומעים אבל אתם לא כל כך מאמינים, אז תלכו הביתה, תמשיכו לעשות את הדבר. אם אתם תורכים ללכת וללמוד ולהבין מה מלמדים כל הלמות האלה, יש סיכוי שתשנו קצת. במהלך הלא ג'ונג אנחנו נתחיל להיכנס ללימוד הזה. אז אנחנו פה במרתון, אנחנו מדברים לאט לאט ועם חיוכים, אבל בעצם אנחנו רצים ריצה נואשת, כי המוות לא מחכה.
ופנינים של כל חסד הם לאתר.
בליבי ארחנה, ותחת אגישנה, כגן שרדנתיה. בליבי ארחנה, ותחת אגישנה, כגן שרדנתיה. בעולם שכולו טוב.
אילם גבול, אילם גבול.